בספר המרגיל שיש לכולם, או רובם, סליחה, בעמוד 94, ואנחנו נתחיל בשיעור. בהמשך לשיעור שלמדנו בשבוע שעבר, אני אולי אתן את ההקדמה קטרה, האמונה משמשת בצד הגבוה שלה, להעלות את רוח האדם, כלומר, לרומם את האדם למדרגה כל כך חזקה ואמיצה, שאדם לא יוכל לבוא למדרגה הזו בלי אמונה. כלומר, אם אני אדבר על מעלה עליונה גבוהה, ממשמע בהכרח שאין מדרגות נמוכות ממנו. מעשי הוא להגיע למדרגה כל כך אמיצה וחזקה בתחום הזה שנקרא אמונה בשם, היא סי. אבל עד שמגיעים לשם, יש מגילות, יש דרך לעשות, יש מסלול שחייבים לעבור. אבל יש האוצר, האוצר מאוד חשוב. וזה לפעמים לא מובן מה הקשר. אבל במנת שנסביר ונבין מה הקשר, בואו ניקח דוגמה מהחיים. אדם, באופן טבעי, כשרובן פוגע בשמעון ומדבר עליו בצורה לא נעימה, מצב חמור יותר, פוגע בו פיזית, האדם שנפגע מגיב, היא תגובה. התגובה יכולה להיות תגובה שקטה, הוא מחמיר, הוא מסמיק, על זה אמרו לחמים, לכל מי שפוגע בבן אדם ובשונו, בגיבורו, מוציא עליו שם רע או מעליב אותו, והאדם הזה לרוב חוסר הנעימות מסמיק או מחביר, אותו אחד שעשה את זה נחשב רוצח. אבל... גם לבד. אני יכול להרוג אותך שאני באת לבד. בעצם זה שאני גורם אליך, בעצם זה שאני גורם לך לתחושה הזאת, שאתה כל כך נפגעת שהאדם כאילו מסמיק כולו מהלחץ, מהאדום בפנים, אחר כך זה יורד, וכאילו אדם שפכת את דמו.
זה גם כמו אם אתה דבר טוב או מפרק?
לא, דבר טוב, בן אדם לא מסמיק ומחדיר, אדם שמח.
אתה מבייש.
אתה מבייש מישהו, גם לבד, הוא לא נעים לו. הוא נקרא שופך דמים. כל שקש זה ברבים. אז יש אדם שכל כך יעלה ויפגע, הוא יסובב לי לב. יש אדם שיגיד, אם זה בפה או באופן אחר. ברובד של אמונה בשם, ברובד הנמוך, כך קורא לב, נגיד את הלב ומודע הרב, זה מפליא, ברובד הנמוך, שאם אדם מאמין, ומישהו פגע בו, או הגיד אותו, או עשה לו משהו, אתה מדבר כרגע לא על נזקי ממון, אלא בדו שיח, בדיבור. ומיד כשזה קורה, הוא אומר לעצמו, זה לא בגלל שאותו אדם עכשיו פעל מצד רצונו הפרטי בגלל. יש פה יד מכבדת, זה לא בסדר, זה לא תקין, זה אסור, אבל האדם הזה נכשל, נכשל. באיסור של העלבה, באיסור שהתנהגו בן אדם לחברו, אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא שלח אותו. אדם כזה זה רובד נמוך, יש יותר חוזק נפשי לעבור את זה בשלום. כי אם האדם חושב שמישהו פוגע בו, או עושה לו נזק, אתה מדבר על נזקי ממון, סתם כי בא לו, ואף אחד לא בהשגחה, יש לו בעיה באמונה. כל מה שקורה לאדם בעולם זה בהשגחה פרטית. זה מכוון דרך הקדוש ברוך הוא לטובתו. למה? לא יודע. אנחנו לא מבינים בספרים של הקדוש ברוך הוא, ואתם מכירים את דבריי בעניין הזה, שאין אף אחד בעולם שיושב בערב ועושה שיחת תכנון לשבוע הבא או למחר בספרים של הקדוש ברוך הוא. שיהיה האדם הכי מקובל בעולם. אין דבר כזה. זה הקדוש ברוך הוא בבית דיון, ואין אף אחד שניתן. וההחלטות של הקדוש ברוך הוא זה הוא. ואף אחד לא מבין, אף אחד לא מבין. יכולים לקרוא כל מיני סיבות, לאחר מכן נגיד, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, גם זה לדעתי הבל. אין לזה משמעות. כי אתה תמיד נשאר במה? ואולי. כלומר, גם אם תגיד שקרה לך זה בגלל שאולי פעם עשית קרה וככה, זה עדיין אולי. כי אין לך 100% ידיעה. אתה מה יתעסק באולי, יתעסק בוודאי. קרה לך משהו, נפגעת, מישהו עשה לך נזק, קח חשבון, תעשה חשבון פנימי לעצמך, קח את המשהו שלא בסדר, תקן אותו, תעשה תשובה עליו ולהתראות. כן טוב, לא טוב, נגע, לא נגע, זה מעניין שלך. אבל אם אתה חי באשליה שאתה אולי זה בגלל זה, אולי בגלל זה, אוקיי, בסדר. ועכשיו מה אתה עושה עם זה? בדרך כלל לא עושים כלום. תהיה מעשי. תעבור את החיים למעשיים, לא לדמיוניים. הזכרתי מדי פעם בפעם את דבריו של האדמו"ר מקמרנה שזכיתי להיות איתו. ואמר, אף פעם אני אשאל למה. כי לא למה לא תדע. תשאל למה. למה זה מוביל אותי? זה עשייה, בפועל, מתקדם. אני אשאר באותו מקום. לכן אפשר להגיד שיש בתפיסה הזאת שכל מה שנעשה בעולם באמונה, ברובד הנמוך, הכל בא מידי שמיים, היא גורמת לאדם להיות אדם שליבו רך. מה הכוונה ליבו רך? ליבו קשה. אנחנו יודעים שאם אדם נותן מכה ומשהו רך, לא כואב לו. קח שקית מלאה מים, תן לה מכה. אתה לא מרגיש שום דבר. אתה לוקח את היד ונותן אותה מכה ואותה עוצמה על שולחן כל החיים. כאשר הלב רך, אדם עובר את המכות של החיים ויש בנעימות. כבר מישהו עשה לך, מישהו פגע בך, החליט לך. אל תחליט לעצמך, אל תוסיף. יש איזה היגיון שצריך לעמוד על זה. מי שמוסיף לעצמו בנוסף לכאב שעשו לו, מכין לעצמו, אז הוא מכפיל את הקושי. הוא מכפיל את הכאב, לחינם, לחינם. אבל זה אומר שהוא לא מאמין שהכל נעשה בהשם. והסיבה שאותו פלוני פגע בך, זה מה שאומרים חז"ל. מחייבים על ידי חייו, ומזכים, אל תדאג, יש לך חובה. לוקחים מישהו אחרי שחייב גם כן, ומיישרים את העסק ביניכם. ממילא, כשאדם תופס את זה ומבין את זה, הלב שלו רך. קל לו יותר לעבור את האירועים המשותפים שבחיים ולהמשיך בדרך של הלך. ולא בגלל דבר כזה או אחר לסטות ימין עצמו ולאבד את הדרך. לכן, בפסקה הזו שאנחנו נלמד, צריך להבין. יש תפיסה לא נכונה אצל רבים, ואני אומר רבים וטובים, במגזר של שומרי תורה ומצוות, שיש תחושה מוטעית של הדת והאמונה גורמת לחלישות. מה פירוש? אם אני לא מסוגל לעשות כל מה שאני אומר, אם יש השגחה, אז מה, למה אני כאדם צריך להיות מובל? אני רוצה להוביל, אני רוצה לקבוע. ואם אני כל הזמן צריך להבין שיש מישהו שהוא גדול ממני, שהוא בסופו של דבר מנהל את כל המערכת כולה, אז אני קטן שם. אז אדם נחלש. התירוצים הרבים שיש כל אחד מחזיק מזוודה. אישית פרטית, וברוב המקרים זה נקוד סודי, כי אף אחד לא רוצה שיכנסו לו לשם. ושם יש לו את כל הסיבות וההסברים מדוע הוא לא מתפלל, ומדוע הוא לא ברך, ומדוע הוא לא ככה, ומדוע הוא לא... אבל אם ניקח את כל הסיבות כולן ונחפש כותרת אחת, שנכתוב על המזוודה, מה יש בפנים? אפשר לכתוב חיסון ואמונה. בואו נראה את הדברים בלימודי הרב, וכרגיל נתחיל לקרוא. פסקה אחת, פחית, אומר הרב, מה שמבינים את האמונה בצורה מקולקלת, זה למדנו בשבוע הקודם, קטנה וחשוכה, גורם לכפירה שנישא את ראשה. ההבנה לא נכונה של האמונה, ההבנה לא אמיתית, ההבנה לא מעמיקה, מביא את האדם לכפירה. וכאן דיברנו בשבוע הקודם. כלומר, הרב אומר, בסופו של דבר, מתוך זה אפשר להגיע באמת לרמה הגבוהה של האמונה. אבל צריך לדעת שיש חיסרון באמונה. אם מסתכלים עליה בצורה מקולקלת, אני יכול להסתכל על ארוחה, סעודה, והיא מושלמת. יש בה את כל המנות, יש בה את כל הסוגים של הסלטים, כל מה שאנחנו רוצים. ובן אדם יכול לבוא לשולחן, ו-50 אחוז מה שיש שם, הוא לא אוכל, כי הוא לא אוהב, כי אסור לו, כי לא טעים לו, לא יודע. מה הוא רואה בארוחה? את החיסרון. זה לא סעודה, זה לא רציני. סליחה, מה זה לא רציני? זה הכי רציני בעולם. זה שאתה לא אוהב, אתה לא יכול, לא הפך את הסעודה להיות לא בסדר. היא לא חסרה, היא שלמה. למה זה קורה? כי אני מסתכל על הסעודה הזו מצד קלקול. הוא חושב שזה צריך להתאים לו. לא רואה את כושר הדדים. אוקיי? מתוך זה שאדם מסתכל על מכלול כמכלול שלם, הוא יכול לומר, תשמע, אני לא מתחבר לפה ולא מתחבר לשם, זה בצדק. אבל הוא מבין שזה שלם. הוא לא פוסל שום דבר. בואו עכשיו נעבור לפסקה אחת, שזו הפסקה העיקרית שלנו. ונקרא דברי הרב, בצד הגבוה שלה, של מי? של האמונה, להעלות את רוח האדם למדרגת אומץ כזה, שלא יוכל לבוא לה מבלעדה. אבל בצד הנמוך שלה, משמש את היא לרכך את לב האדם, שלא יהיה קשה יותר מדי. רכות הלב, מצד עצמה אחת מהתינות, מיותו, הכעס הפנימי, שהאנושיות משתדלת בהתפתחותה להיפטר ממנה, זו מידה שלילית לשמור תינה. אני כועס על מישהו ואני אשמור לו את זה עד זקנה. לא עלינו. אני לא אוותר על הכעס שלי עליו. אני פחד להפסיד את זה, מה יהיה איתי אם אני אפסיד את הברוגר הזה איתו? אוי ואבוי, עולמי יקרה. אני שומר את זה. אבל תמיד היא נדרשת לה, לקיומה ולשכלולה. עמדה זו השנועה כל כך בכל החפצים לגבורה. צריך באמת להיות גיבור, להיפטר, ולשמור טינה כלפי אדם אחר. הוא גרועה פה. ואני מכיר אנשים, ואני בטוח שגם אתם, שהטינה הזו היא המחיה אותם. בלי זה הם ממש מרגישים אבודים. זה דבר נוראי, זה שלילי. שקעה שלי על מישהו מחזיק אותי בחיים. אני בונה כל הבעייתי, כל מה שמותיי זה, איך להמשיך ולשמור אותו, ולהתרחק ממנו ולנקום בו. זה עיקר עניין. כל מה שאני עושה בחיים מסביב הופך להיות שולי. כשההשתדלות להסיר מלב האדם את הצד החלוש שבאמונה, באה בדרך הרמה. כלומר, להרים את האדם למעלה העליונה שבה, באמונה הכוונה, שבה יזעוז בגבורה. אז היא מצלחת. אבל כשבא רק בדרך שלילה להסיר את הלב מן האמונה אפילו מצד החלש, אז מזדמנות סיבות אחרות רעות מאוד שהן מרככות יותר, ואז סובלת האנושיות מהן הרבה יותר מכל מה שסובלת אפילו מן האמונה. דברים שצריך להסביר, אומר הרב, כשהאמונה נלמדת, נחקרת, מושגת, באופן ראוי, יוצרת אצל האדם תכונה של גבורה, של עוז. עלה לי עכשיו בראש, לא תכננתי דוגמאות, אבל עלה לי עכשיו בראש, יהודים בשואה, יהודים בתקופת האינקוויזיציה, שהלכו למוות, ידעו שהם הולכים למוות, יכלו שם בשיא של חוסר אמונה מוחלט. איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? שאלה שהיא גבוהה, לא נעלה עליה עכשיו. אפשר שם לתת את ההסברים באמת עמוקים, לא להאמין. איך יכול להיות? אנשים צועדים ואומרים שמע ישראל. זה לא יכול להיות סתם. אנשים שעולים על המוקד, מעלים אותם באש, תקופת האינקוויזיציה, צועקים שמע ישראל. זה לא יאומן, זה תמיד פה באמת לחשוב רגע ולחקור מה מביא יהודי במצב כזה לעשות דבר כזה, לומר דבר כזה, להיות מחובר במקום שבו אפשר להיות חסך אמונה לחלוטין בשיא האמונה. במעלה הכי גבוהה, זה עוז, זה גבורה. לבוא מול הצורר ולומר לו מה הועלת? כלום, את הגוף אולי אתה הורג אבל אתה נפש, לא נגעת ולא תנגע ואין לך סיכוי. זה סוד ההישרדות של עם ישראל עד היום. מאיפה הכוח הזה? איזה גבורה, איזה אומץ. לומר כך, להתנהג כך. אנשים חרפו את נפשם להניח תפילין. להתפלל. מאיפה זה בא? זה גבורה. אדם שנמצא בשבי ומעלים על חייו בדרך הוא מתקפל. אמרו, מה אני יכול לעשות? עדיף לחיות כל מיני הסברים שהם הגיוניים. לגמרי. אנשים יש להם עוז וגבורה, אז הם הולכים אל המשרפות עם שיר. אני מאמין באמונה שבאה בית המשיח. מאיפה זה בא? אם זה לא בא מעוז, מגבורה אמיתית. זה בא מהאמונה, ברובד העליון. לכן אומר הרב שהלימוד האמיתי, הנחקר, ההתבוננות, הקנייה של אמונה, בשלבים המתפתחים שלה, מביאה לאדם גבורה פנימית שהולכת וגדלה לפי המעמד שהוא משקיע בהתפתחות. אבל בצד הנמוך, כמו שאומר הרב, משמש איתי לרכך את לב האדם שלא יהיה קשה יותר מדי, כלומר הצד הנמוך של האמונה גורם לאדם לדבר שלילי. אני הולך להגיד פה דבר לא פשוט בדברי הרב, זה דבר שצריך להבין ולהבין אותו ולהשתדל לעשות את זה. הוא הופך להיות תלותי בקדוש ברוך הוא. תלותי זה אומר שהוא לא מפתח מעצמו כלום. הוא לא מפתח את הכישרונות שלו, הוא לא ממצה את כוחותיו שלו, אלא הוא משאיר את הכל על הקדוש ברוך הוא. תולה את הכל על הקדוש ברוך הוא. כלומר, הצד החיובי באמונה הנמוכה, יש תחושה של תלות בקדוש ברוך הוא, יש אמונה בקדוש ברוך הוא, אז יש ענווה, יש שבירת תאוות, אבל הכל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. וזה בסדר, אבל הרב קורא לזה רובד נמוך. משום שאדם צריך לפתח את הכישרונות שלו ואת היכולות שלו, אמירה השם יעזור היא אמירה יפה, אמונתי, קדושה. אבל כשאומרים לי השם יעזור, מה אני אומר? הקדוש ברוך הוא עוזר רק למי שעוזר לעצמו. לא כולם חבזו שם כמו בסיפור החסידי. כשהיה לו משמש, שכל פעם רבו שהיה יושב ולומד, והיה רעב, אז הוא היה בחדר, והוא היה אומר, בואו, זו שרעב, אז המשמש היה הולך, מכין לו משהו ללכון, מביא לו לחדר. יום אחד אמר, מה זה הדבר הזה? אני רוצה לראות באמת אם הוא כזה צדיק. הוא יגיד, אני לא מביא לו. טוב, הרגלו בחדר, פתאום זו שעה בנו, זו שעה להם. הבחור לא קם. הוא לא בתוך החדר, הוא בחוץ. קשב, עובר זמן, זה זו שעה להם מאוד. עובר זמן, להם מאוד מאוד. איזשהו ככה שומע פעם השלישית, להם מאוד מאוד, דפיקות בדלת, הוא פותח את הדלת שבית המדרש או אחר שהיה אחד שם, עומד בחוץ בן אדם שהוא לא ראה אותו בחיים. ואותו בן אדם עושה ככה, מתחיל להיכנס, אנשים מבקשים, מלא אוכל, כל הפירות, ירקות, בשר, הוא היה בשוק. אומר לו, זה הם רצו, זה הם שלמדו שם. טוב, טוב, רצו שם לאכול, הוא הלך, יצא מהחדר של הקדושה הזו, המשם שם, תגיד לו, מי אתה? מי אתה? הוא אומר, אני בן אדם. הוא אומר לו, מה קרה, יש לך מעכשיו גרסאות, אתה ספר את הנמצא שאני מכיר. הוא אומר, אני הייתי בספינה, אני באתי לפה, ובאמצע היה פתאום סערה, סערה, והספינה ככה בסכנה, וכולם מתחילים לצעוק, וזה אבא שלי, שנפטר בא אליי, אומר לי, תשמע, תיגור מלר, שאתה דואג, מיד שאתה מגיע ליבשה, לארוחה לרדושה, והכל מסודר. אמר, בסדר, ואתה אומר, פסיק הזה, ירדתי, באתי לעשות. אמר אותו, משם ישנו, כנראה באמת שהוא צדיק כמו שאומרים. אז לא משנה מה קרה במשם משנה, ומותר או אסור, אבל אנחנו רדושה. אדם צריך לפתח את הכישרונות שלו, את היכולות שלו, את מה שהוא באמת האישיות שלו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ולא רק להגיד, השם יעזור. היה פה לפני שנתיים מישהו שדיבר עלי שהשיר הזה או הסיסמה הזו שאומרים תחשוב טוב יהיה טוב. אתם זוכרים? מה אדם חסר לי משהו במשפט הזה? תחשוב טוב יהיה טוב, תעשה טוב. ואתם יכולים לעשות ניסיון בעצמכם. אני מסכים, המחשבות משפיעות מאוד. אבל אם אדם עכשיו יחשוב טוב, הוא יישב על הכיסא, יחשוב טוב, יחשוב טוב, יחשוב טוב, ולא יעשה שום דבר עם זה, זה יהיה! סביר להניח שם. צריך לעשות, לדאוג, עזרת השם, נכון!
הוא ניסה להגיד, לא תחשוב טוב, יהיה טוב. הוא אומר, תחשוב מי אדם להגיד, לדוגמה, יחשוב רע כל הזמן, וואי, כמה רע לי, יהיה לו רע באמת. נכון. וואי, איך קשה לי פה, באמת יהיה לו קשה.
נכון, נכון. אתה חייב לעשות עם זה משהו. אני מסכים, אמרתי לך, חשיבה יש דבר כוח עצום. אבל אם לא תהיה פעולה אחריה, אז זה לא זה. היה לי פה דיבור עם צבי, והוא אמר לי שהוא שמע שיחה של הרב יעקובסון, שהוא איש חינוך ותיק. כשהיה לי תלמיד אחד בישיבה שלו, שאמר לו שכל פעם שהוא חולה משהו קורה, רע. הוא נורא מעניין, חולה רע, אבל רע קורה. אז הוא אמר לו, בסדר, הבנתי, אבל תמיד שזה בגלל החלום, זה לא שאם אתה חולם שיהיה משהו, אז מיד אחר כך זה קורה. או אחר תקופה זה קורה. אבל טוב, תן לי עכשיו הפתרון. אני לא מצטט בדיוק את הכל, כי שמעתי את זה משליחה מעוד אדם, ששמע את השיחה. ואותו רבי יעקובסון, כנראה זה אב הישיבה ויש פנייה, לילה אחד שהבחור הלך לישון ונכנס לתוך תחילת השינה, הוא בא אליו, ולחש לו, אתה תיפול בבית המדרש. אמר, לא, אני לא אמפול, הוא מתעורר את זה. למה שאני אמפול בבית המדרש? לא, אתה תיפול בבית המדרש, הוא הולך לישון. נרדם, אחרי כמה זמן, נפל את המדרש. אז הוא אמר לו, בא אליו, אמר לו, נפל בבית המדרש? אני חלמתי על זה, אמר לו, אני אמר לך את זה באוזן. כלומר, מה שקורה זה, שבחשיבה יש כוחות. אבל בפועל אדם, למה הוא נפל? הוא נפל כי הוא חלם על זה? לא. הוא נפל בגלל שבתת מודע שלו, יש תכונה, כן? שתגרום לו להחשיב את עצמו. כלומר, המעשה שלו בסופו של דבר הוביל לנפילה, לא החלום. המחשבה בלבד היא לא מספיקה. ממילא, אומר הרב, שהגדלות הזו, והקדוש ברוך הוא, באופן שאדם אומר, אני לא צריך לעשות כלום, אני פטור מלעשות, והכל על הקדוש ברוך הוא, היא לא נכונה. כן צריך להיות מאמין שאומר...
טוב, קמים ואורחים על. הוא היה לפלוס מן המוח. ושוב פעם הוא נשאר מה? חלש, מיואש, עד שהגעתי, אני צריך לנוע, אין זמן, צריך להתקלט. ממילא אנחנו רואים שיש פה הכרה שהאמונה ברובד החלש הוא בעייתי מאוד. הוא פותח פרצות, פותח פרצות לשבירת האמונה. הוא צריך להילחם, שלא יודע מה שבאו להילחם. ולא להישאר שם. ולא אומר הרב עם המלחמה הזו, בחולשה שבאמונה, בידי שימוש נכון באמונה, תבין מה זו אמונה? היא מאתגרת. היא מאתגרת את האדם ומעמידה בפניו יעדים רוחניים זה אחר זה, עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, כיעד, כמטרה, שצועדים אליה. והאדם הולך אליה ונלחם בחולשה או בגורמים שמנסים למנוע ממנו להתקדם. הוא ממצא את הכוחות שלו, הוא ממצא את היכולות שלו, הוא מביא את האמונה, אני אגיד את זה אולי, כן, שהיא תהיה בשפה שלו. אמונה שלו, זה אמונה שהוא בונה, זה אמונה שהוא יוצר, זה אמונה שהוא האדון שלו, בעל הבית שלו. לא כמילה בגורם אחר, היא חיובית. ולא אומר הרב, אבל כשהיא באה רק מדרך השלילה, להסיר את הלב מן האמונה אפילו מצד החלש, כלומר כשהאנושות, כשהאנושות אומר בני אדם, זה אומר אנחנו, כשהאנושות רק מנסה להחליש את האמונה, להתעלם ממנה, אז, רבותיי, מה שאמרנו בדוגמת החלקים, מזדמנות סיבות אחרות רעות שהן גורמות לכפירה. כשאנחנו מתבודלים ורואים אנשים שכופרים, מנסים לנתח מה הביא אותם לכפירה, אפשר לומר שהסיבה המרכזית לכך היא רובד, אמונה, נמוך, חוסר רצון לפתח את השרון היסודי של האדם, את המיצוי, הכוחות, הרשיים, הרוחניים שלו, וזה בא מתוך תפיסה מוקדת. שאני מפנה את הזרקור, את האחריות על מישהו אחר, לא אני. לכן לא לחינם אמרו חז"ל, שעבודת השם של האדם מחייבת שני כותרות מרכזיות. האחת, אמונה, והשנייה, עשייה. במילים אחרות, כל דבר שאנחנו לא עושים בעצמנו, לא פועלים בכוחותינו שלנו, לא מציירים את הציור שלנו, אלא מעתיקים ציור של מישהו אחר, משאיר אותנו ללא שום דבר, כי זה לא טוב. אז גם אם אני לוקח מידה טובה, הנהגה טובה, שראית את זה מישהו אחר, היא חייבת לעבור עיבוד מותאם לי, בכוחות הנפש שלי, ולא תמוע, שלא, שילד בכיתה ה' ו' ז' ח' י' א' י' ב' או בחור ישיבה בשיעור ויובר, לא נכון שיקבל לעצמו הנהגה של איזה איש מקובל שעושה תעניות מ-60 ל-60. זה לא מתאים לך. נכון, הנהגה יפה, טובה, כל מה שנגיד, אבל לך זה לא שם. לך זה לא מתאים. אתה צריך לדבר בשפה שלך על מנת שאנחנו נהיה מחוברים נחיה את מה שאנחנו מאמינים, את מה שאנחנו עושים, וזה לא מותאם לנו. דוגמה. הייתי צריך להניח תפילין, בבוקר. אנחנו באים, שנקום להניח תפילין בבוקר. כולנו נניח את אותם התפילין, כי בצד ההלכתי יש הלכה איך התפילין הללו צריכות להיות. אנחנו נברר את הברכה שלפני, כמו כולם. אבל את הרגשת הלב, בקשר לתפילין, התחושה הפנימית שלי באמונה בקדוש ברוך הוא, בהכרת הטוב שהזכרנו אולי בשיעור במשר אביך, בעצם הנחה לתפילין, היא שונה לאדם לאדם. היא לא זהה. ואדם צריך לפתח את הדבר. נושא הזה, את התכונות האלה אצלו. הקו האחרון הוא ימי התפילין. אבל השוני בין א' לבין עצום, לא בצד הטכני, אלא בצד התכני, בצד התוכן הפנימי של הדברים. זה מה שאומר פה הרב. אני לא מניע תפילין כי הקדוש ברוך הוא אמר אני תפילין ואני תועל את עצמי בו, אז אני אומר לך, לא, 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 זה נמוך. אתה צריך להוציא מתוכך תובנה, ידיעה, תחושה על המיוחדות של התפילין אצלך. מה זה אומר לך? מה זה עושה לך? ואני מוביל אותך, איך מפתח אותך, איך מקדם אותך בעולם השם.
איך בן אדם מגיע לדבר הזה?
הוא אמר, בהתבוננות, עיון, וההבנה שאני לא יכול לקלוט את ההתפתחות שלי באף אחד. אחד דעתי. ממילא אומר הרב, שאנחנו לא פועלים כך. אנחנו מביאים להיחלשות באמונה, ואנחנו מכניסים כוחות זרים פנימה, כוחות שליליים, אנחנו לאט לאט מכניסים כתירה במקום אמונה. וכתירה, רבותיי, אני רוצה אולי למקד. יש אנשים שחושבים שכתירה משמעותה, כתירה בכל התורה, כתירה בקדוש ברוך הוא, כאילו על כל המכלול כולו זה כתירה. וזו טעות. אדם יכול לקיים מצוות ולהיות כופר באותו זמן. זה הרמב"ם. אדם שבאופן מכוון ומזין עובר עבירה מסוימת בכוונה, כן, ולא בשם אין הרבה כאלה, הוא כופר בכל התורה כולה. מה ההבדל? מצווה זו, מצווה זו. זה יחידה אחת. אם אתה אומר שיחידה אחת מתוך המכלול לא נכונה, אז אמרת שהכל לא נכון. אפשר לחיות בזיוף. וברוך השם אין הרבה כאלה. כי רוב האנשים שחוטאים יודעים שהם חוטאים ולא טוב להם. אולי אם אנחנו נמשיך בגישה המוחלטת, שניתן את הכוחות החיצוניים לאמונה שלנו שהיא תלותית בלבד, אנחנו בסכנה גדולה שתעביר אותנו לפני תחלשות אמונתנו ותגרור אחריה כמו שקשור. כשאדם נחלש באמונה, בהכרח, בהכרח זה מוביל אותו להתרחק מהאמונה. וכשאני שומע את הדברים האלה ואני רואה קורא לדברי הרב, אני לא, אני, יש לי סתירה עצומה. אבל הרב כל כך הדין בתורת הנפש של האדם, כי מה אמר? אמר לי שמצד אחד, האדם הזה שפועל ברובד הנמוך הזה, הוא אומר, הכל מהקדוש ברוך הוא. אז איך יכול להיות שהאדם הזה יכפור? איך יכול להיות שהוא יהיה חלש? לכאורה זה דברים מדהים, כל מה שהוא, הכל מהשמיים, הכל מהקדוש ברוך הוא. איך אתה אומר שזה מחליש? אני התגלתי במחשבה הזו הרבה זמן. לכאורה, זה חוזק עצום. נראה לי להסביר את הלכאורה סתירה הזו באופן הבא. כשאדם תלותי, הוא יוצר בתוך התכונות הנפשיות שלו מהלך שהולך ככה. היות ואני לא קובע שום דבר, היות והכל יבוא ממישהו אחר, זה אומר שעליי, מה? לא מותרת אחריות בכלל. אין אחריות. וניקח דוגמה מבן אדם, כשאדם נולד וגדל בתור תינוק וילד, יש לו אחריות על משהו? כן או לא? אין לו, הוא לא יודע מה זה. ומי, נכון, מי דואג שעליו, מי שומר עליו ההורים שלו, או מי שמבוגר שאחראי עליו. זאת אומרת, האחריות היא לא עליו. ולכן, תינוקות וילדים שגדלים עושים דברים מסוכנים. הם לא מבינים שזה סכנה, אין לו גם אחריות. ולכן הם יכולים לשחק עם מים ולקרוא לעצמם חמישה רון מגבוע. הם יכולים להכניס ידיים בתוך חשמל, הם יכולים להכניס ידיים בתוך האש, הם יכולים לקפוץ מהמיטה למעלה, הם בכלל לא מבינים שזה מדיק. אין להם שום אחריות. ורק כשהילד מתבגר ומתחילים לתת לו גבולות ולהטיל עליו אחריות, אז הוא מתחיל, מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא מתנגד. הוא לא רוצה. כי יותר נוח ונחמד מה? שמישהו אחר ידאג, למה אני? ממילא, אני מוצא פתרון לסתירה. מצד אחד אני יודע שכל מה שזה בא מההורים, או ממי שמגדל אותי, או מי שדואג לי, ואני לא צריך לדאוג לכלום. אבל בצד השני אומר מה? אין לי אחריות, אפילו לא על עצמי. אז זה לא סתירה, זה משתלב בזה. וזה מפליא, וזה מדהים לראות את ההפך הגמור לזה, זה בעלי החיים. וגם יש אינסטינקט טבעי, שמכל דבר מסוכן, מה עושים? בורחים. כבן אדם, כשהוא גדל, ככל שהמצב מסוכן יותר, הוא סקרן יותר לגעת בו. זה הפוך. כל מה שהם לא אחריות. לכן, לגלות את האמונה והקדוש ברוך הוא בלבד, זה מסוכן. זה עלול להוביל את האדם למפלה גדולה מאוד. לכן אנחנו, כשאנחנו קוראים את הדברים ולומדים את הדברים, צריכים לקבל על עצמנו משימה, מטלה זה משימה. מרכזית, כמו שאמרנו, בחיי האדם. לפתח את הכישרונות שלך, את היכולות שלך, את האמונה שלך, קראת בספר, למדת, שמעת שיעור, קח אותו, תהפוך את זה למילים שלך. אולי אני אקח את זה מעולם המוזיקה או מעולם היצירה, כשמישהו כותב שיר ומלחין מנגינה ואתה רוצה להשתמש בה, מה אומרים לך? יש זכויות יוצרים, זה לא שלך. גם אם אתה תשלם איזה סכום כלשהו שמרשה לך, זה מה? זכויות שימוש. אבל זה לעולם לא שלך. כאשר אני שר או מדבר בשפה של מישהו אחר, זה יכול להיות נחמד להפה, אבל זה לא שלך. רק כאשר אתה תכתוב את שירת החיים שלך, כשאתה תכתוב את המילים שלך, את הסיפור שלך, במילים שלך זה שלך. זאת אמונה ברור לדברים. אנחנו מכירים את זה. כשאדם באים לקחת לו דבר שהוא שלו, הוא מיד קם כמו אריה. יש לו עוז, יש לו גבורה. הוא לא מוותר, זה שלי. אדם שמפתח את הכישרון הפנימי שלו, את האמונה הפנימית שלו בשפה שלו, הוא מתחזק ולומד ומוציא ממה שהוא לומד, שומע, מאיה, והופך את זה למילים שלו, תפיסה שלו, הבנה שלו, הכרה שלו, הוא לא נשבר. אין שבירה באמונה יותר. כי היא חזקה, יש לו אומץ לעמוד מול כל מה שמפריע, כל מה שמערער, זה האנושות, הפיתויים שלה, מה שמסביב, אומר, לא, אני לא זז. לכן אפשר לעמוד מול קנה של רובה ולומר שמע ישראל. בלי שום פחד. האנשים האלה באמת קוראים להם מה? קדושים. נהרגו על קידוש השם. זה עוז וזו גבורה. זה עוז אמיתי וגבורה אמיתית. זה בא רק במלחמה בחולשה, בתלות. וזה אנחנו נקבל עצמנו. צו 8. מלחמה שמתחילה היום, ולמוד בצו 8, לא יודעים מתי זה נגמר. זה כל אחד. להילחם בחלישות הזו שטוענת ואומרת לנו שמספיק שאני אגיד שהכל מידי שמיים וזה. זה לא נכון, זה מסוכן. צריך לומר הכל מידי שמיים נכון, אבל למה? כי בשפה שלך תסביר לעצמך למה. ותפתח את זה עוד, עוד מדרגה, עוד מדרגה. וזה באה אמונה אל הרוב ולהיות ומחזיקה את האדם בכל משברי החיים. אתם באו בשם הצעירים. אמרתי לכם, אתם לי פעם אחת, אם היה לי את היכולת לחזור היום לגיל שלכם, עם הניסיון שיש לי היום, זה הנכלל. זה היה עכשיו מושלמות. כי גם אני בחיי עשיתי דרגות. לכן היום שאני עומד פה, עם הדרגות שאני עשיתי, ואני מסתכל עליכם, אני אומר, ריבונו של עולם, איזה יופי, אתם צעירים, יש לכם את כל החיים לפניכם. ואני אומר, אומר לכם, אל תעשו את א' וב', לא בגלל שאני חם כן, בידיעות, אני מדבר איתכם בניסיון החיים, ואין חכם כבעל ניסיון. לא במצד זה שאני רוצה לצמצם אתכם, להגביל אתכם, להפריע לכם להתפתחות, מה שאתם חושבים. אלא עברתי דרך הגיל שלכם פעם. ולפני שנים רבות. וכשאני מסתכל היום אחורנית, אני אומר, וואה, אם אני, היה לי מישהו שהיה מדבר איתי כמו שמדברים היום עם נוער, אני הייתי אולי במקום עוד יותר. אבל אז בזמן אני לא יודע. ובתוך המבט הזה, רציתי בפניכם נקודות אחיזה, רמזורים אדומים ורמזורים ירוקים. כדי שבתנועה שרצה על כביש החיים, תיסעו בבטחה. להביא אתכם לחשיבה והבנה שכל המטרה היא לצמצם לכם, מי שיקח את הדברים, בתאונות דרכים. ובתאונות דרכים תמיד, תמיד ימיד יש לזה. לפעמים לזה פח, לפעמים לזה חמור בחיי אדם. אבל תמיד יש נזק. אז באמת, קבלו על עצמכם להילחם. להילחם לא בשביל הבא לבוא. להילחם בשבילכם. ויצא לנו השנה לדבר, אנחנו לא באת שמים אמונה בעבור הנושא הבא, אבל יצא לנו השנה בעוד השם לדבר על נושא אמונה בכל מיני מישורים, למשל בישראל, במוסר אביך, במיוחד החיה. יצא לנו כזה, טוב, לראות היבטים שונים בנושא האמונה ועד כמה האמונה היא יסוד החיים האמיתית. אבל ברובד העליון, אמונה שנקנתה במלחמה, במאמץ, בעשייה, בהתאבדות. אז שיהיה לכם תשומת עיניים, מלחמה ראויה ובהצלחה.